בוקר טוב לכולם. נו, מי יודע יודעת מהי פרשת השבוע? שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לכם. כלומר, אנו עוסקים בעניין מאוד מאוד חשוב, משלחת של מרגלים אשר היה לה תפקיד כפול. תפקיד אחד, לראות את ארץ כנען שאמורה להיות ארצו של העם היהודי, מטיבה, וגם כדי לראות מה מצבו של העם היושב בה, חזק, איננו חזק, מוכן למלחמה, לא מוכן למלחמה, כלומר תפקיד כפול. כל שנה אנחנו עוסקים בנושא הזה, כי מאוד מאוד חשוב, הוא גם הטביע את חותמו על העם היהודי לדורות, שכן בגלל שאותם מרגלים, 10 מתוך 12 מרגלים, לא רק שמסרו חוות דעת שלילית, אלא פעלו בצורה אקטיבית לשכנע לא רק את ראשי העם, אלא את העם שאין היתר לעלות לארץ בגלל הסיכונים הכרוכים בעלייה לארץ. ולכן העם הגיב בצורה מאוד מאוד אמוציונלית, רגשית למדי, בכה. בכה כי הוא פחד מאוד מהמהלך הזה. והועיל והייתה בכייה אז, ולדעת ראשי העם וכן מה שאנחנו מקובלים על ידי משה רבנו שהוא נביא הנביאים, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עוזר להם והם אינם מוכנים לקבל את הברכה הזו שנקראת ארץ ישראל. אתם בכיתם בכייה באותו ימים, באותם ימים, אני אגרום לכך שתבכו בכייה לדורות. כלומר, ההיאחזות של העם היהודי בארץ צריכה להתחיל מאמונה חזקה מאוד בצדקת הדרך, שזוהי הארץ שניתנה לנו. ואם אין אמונה חזקה כזו, זה עלול לגרום למכשולים, לכישלונות. ולכן, כתוצאה משני דברים, שהעם במהלך הזמן התחיל לשנות את אופיו, את אורחותיו, והתנהל כמו כל הגויים, אז הוא הבאת את צדקת הדרך. מדוע? כי למדוע עם ישראל מגיע לו את ארץ ישראל? הרי היו כאן כנענים. אין שום סיבה להזיז את הכנענים מפני עם ישראל. רק אם אנחנו נאמר שהארץ הזו היא קדושה, הולילנד, והאלוהים אשר ברא את כולנו קבע שבארץ הזו יישאר רק עם יהודי וערכי, כלומר עם אורחות חיים קדושות, לא ברבריות, לא מתירניות, לא מושחתות, הוא אשר יהיה זכאי להיות כאן. כל שאנחנו מתקיימים כאן ולא משנים את יעודנו, נוכל להשתרש כאן, כי אז יש לנו צדקת הדרך. כל שאנחנו הופכים להיות כל הגויים, אז אין שום סיבה מדוע אנחנו כאן ולא במקומות אחרים. ומשום כך בא חורבן בית ראשון, ואחריו חורבן בית שני. וכתוצאה מכך נקבע 9 באב כיום צום שני בחומרתו לעם היהודי. מדין תורה יש לנו רק צום אחד, יום הכיפורים, מערב עד ערב. זהו צום שתכליתו לגרום לאדם קצת להתנתק מהעניין הגופני, החומרי, להיות איזשהו יום אחד מלאכי, לא להוט אחרי דברים גופניים. כמובן, אין אנו מדברים חלילה חלילה על חולים. חולים, שחס וחלילה נשקפת סכנה לבריאותם, חייבים לאכול ביום הכיפורים ולשתות ביום הכיפורים. אנחנו מדברים על אנשים בריאים, שיום אחד הם נעצרים, כמו שאנחנו צמים יום לצורך בדיקות וכיוצא בזה. אז חשוב שצמים פעם אחת כדי להיות קצת מנותקים מהתאוות הגופניות, על מנת להיות יותר חושבים בצורה יותר ישרה. אבל זה צום אחד בלבד מדין תורה. אין לנו יותר צומות. בחכמי ישראל קבעו צום בתשעה באב, מערב עד ערב, בגלל החורבן והגלות, כדי שנוכל להפיק תלקחים ונמנע אסונות חדשים. זו הסיבה. זה נקרא צום לאומי. יום הכיפורים זה צום דתי, צום של כפרה, בתשעה באב זה צום לאומי, על מנת לרענן את האומה, לדעת היא תוכל להבטיח את עצמה כאן כעם יהודי וערכי בארץ הקודש. כמובן, במהלך הזמן הוסיפו עוד צומות אחרים בגלל החורבן, כי כנראה שעמנו לא תמיד הפיק תלקחים. אבל על כל פנים, פרשת הריגול הזו הפכה להיות כל כך מרכזית, וכל שנה דיברנו עליה, בגלל שאכן באמת התביעה את חותמה על כל ההוויה שלנו. כלומר, עד היום הזה אנחנו פשוט חיים תחת הצל של הסיכון. כל הזמן יש אויבים מזנבים בנו, כל הזמן יש אויבים אשר רוצים לעקור אותנו, ואנחנו צריכים לא להיות מפוחדים, אלא להיות אנשים שיודעים איך אנחנו צריכים להתנהג כעם יהודי, יהודי וערכי, שמצדיק את הצ'ופר הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו בארץ הקודש. זוהי המטרה. אני זוכר, מוריי ורבותיי, שפעם אחת, כשעדיין שירתי במילואים, הייתי צעיר ימים, והייתי רב של, איך קוראים, בקצין, בגדוד שריון. אז והיה שם המגד, יהודי נחמד מאוד, אמנם שונה מהשקפת עולמי, אבל יהודי יקר, יקר מאוד, מצליחן מבחינה צבאית וכו'. והתיידדנו, למרות הפער בהשקפות עולם, כי אחים בריאים אנחנו, בני עם אחד אנחנו. אז יצאנו שירות מילואים, זה היה בצהלים, אימון באוגוסט, ימים מאוד מאוד חמים, ועם שריון, זה לא היה דבר פשוט. וברוך השם, איך קוראים, האימונים שם נעשו בצורה הטובה ביותר. פתאום אנחנו מגיעים ליום תשעה באב, שזה בתוך, בלב התקופה הזו של שירות המילואים. אני אומר לו, כבוד המגד, מה התוכנית ליום תשעה באב? אומר, מה זה תשעה באב? באמת הוא לא ידע, לא כמתנקר, בתמימות לב, מה זה תשעה באב? אמרתי לו, צום. אומר, אתה עובד עליי בעיניים? אני מכיר צום אחד, יום הכיפורים. אמרתי לו, הוא צום דתי, אבל אני מדבר על צום לאומי. הוא אומר, מה זה צום לאומי? ואז הסברתי לו כמו שהסברתי לכם. אז הוא אומר, תשמע, אני באמת לא ידעתי על קיומו של היום הזה, אבל יש לי בעיה קשה ואני מבקש שתעזור לי. אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אומר, אנחנו נמצאים כאן חמישה גדודי שריון, וחילקנו את התקופה ואת המתקנים בין החמישה גדודים. ביום שהגדוד א' מתאמן במתקנים האלה, גדוד ב' כאן, גדוד ג' כאן, גדוד ד' כאן, גדוד ה' כאן. ועכשיו, ביום שעה באב, זה המתקן הכי הכי חיוני לגדוד השריון שלנו. אין אפשרות להזיז ימינה שמאלה, כי יש גדודים אחרים. כל אחד, אי אפשר. ואם לא נעשה את האמונים הללו שהיום הזה המיועד, אזי אנחנו בבעיה. פשוט יחסר לנו באמונים משהו מהותי מאוד מאוד. אני נבוכתי מאוד, מה עושים? הרי יש צום. אז אומר לי הרב, תציל אותי. אני באמת לא ידעתי, כי אני חי על אוגוסט. אני לא מכיר מה זה אב. מנחם אב, לא מכיר. אני מכיר אוגוסט. אמרתי לו, תשמע, בוא תאסוף לעת ערב את כל הגדוד, גם אני יהיה נכח וגם רופא הגדוד יהיה נכח. תעמוד בגובה העיניים ותסביר לחיילים את הטעות שלא ידעת. כי יש לך חיילים דתיים בגדוד, יש לך בני ישיבות בגדוד, והם הרי זקוקים לצום. דבר בגובה העיניים על הטעות, אחר כך תן לי את רשות הדיבור. אז אומר, טוב, הוא אדם נחמד מאוד, כישרוני מאוד. זימן את הגדוד, עמד, אמר, רבותיי, אני מודה ומתוודה. קיבלתי הכשרה צבאית מעולה במסגרת צה"ל, שהביאה אותי לדרגה שהגעתי. מעולם לא שמעתי בכל ההכשרות שקיבלתי על מה שנקרא שעה באב, צום לאומי, גלות, הורבן. אני אומר, זה מה שהוא אומר. אז מעולם לא שמעתי את הדברים האלה. ומבחינתי יש לוח שיש בו אוגוסט. ונקבע לנו בין כל הגדודים שנמצאים כאן יום כך וכך למתקן האמונים הכי חשוב לנו באמונים הללו. וזה צום. ועכשיו אני נותן את רשות הדיבור לרב. טוב, אני עומד, אני אומר רבותיי, אתם יודעים, פקודת מטכ"ל שכל מי שרוצה לצום פטור מן הפעילות. וואי, פניו הושפלו, אומר עכשיו הרב, סידר אותי, כאילו עקף אותי. אמרתי להם, אבל, הוא עוד לא שומע את האבל, אבל אתם רואים, רופא הגדוד נמצא פה. אני ורופא הגדוד נמצא בקומנדקר אחד, ואנחנו יוצאים לאימון רגיל, בפעילות רגילה. כל חייל שחש יתקשר אלינו, יקבל את ההוראה המתאימה. אז כבר קצת היה לו תקווה, עדיין הוא בפחד, הוא לא יודע מה ילד יום. אכן הגיעה שעה באב, יצאנו, זה היה יום חם, יום חם יותר מכל הימים, ויצאנו להאמין. ורבותיי, לא תאמינו, עברו את היום, אף לא אחד ביקש פטור, ועברו את האמון בצורה המוצלחת ביותר. המגד אמר בסוף היום, עכשיו אני רואה מה זה עוצמה של אמונה. כשאדם מאמין במשהו, יש בו כוחות אדירים, יש בו כוחות אדירים. הוא אומר, אני מצביע, אני מצביע לכם. הקופרים, זה שעה באב שנחרט לדורות, ומשום כך אנחנו תמיד, כשמגיעים לפרשה הזו, מתייחסים אל אותה פרשה אגומה, כדי להפיק את הלקחים. אבל אנחנו לא יכולים כל שנה להתעסק אך ורק בזה. יש לנו עוד בפרשת השבוע כמה עניינים מעניינים מאוד. למשל, פרשת ציצית, פרשת הפרשת חלה, ועוד, אבל נעזוב אותם. יש לי פרשה אחת שאני כן רוצה להתייחס אליה, והיא קבלת אחריות לאומית על ידי הדרגים הגבוהים יותר. בואו אקרא בפניכם, שימו, נשמע משהו קצת דתי, פולחני, אבל כמה ניתן ללמוד הרבה חוכמת חיים מהעניין הזה. בואו תסתכלו. נאמר בפרשת השבוע, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה. קורה, בן אדם יחיד, שוגג, טועה, קבוצה שוגגת, טועה, עם שוגג, קורה, יש שגיאות, מי יבין? מי הוא זה ואיזה הוא בטוח משגיאות? אין דבר כזה. את כל אשר ציווה השם אליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה השם והל על דורותיכם. והיה, אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, העיניים של העדה, העדה זה העם, העיניים של העם אלה המנהיגים, הממשלה, הכנסת, בית המשפט, הרבנות, כל המנהיגים הללו נחשבים עיניים של העדה, עיניים של העם, כי הרי מטבעים את הדרך, מטבעים את המדיניות, מחוקים את החוקים, פוסקים את פסקי הדין, נותנים החלטות הלכתיות, זה עיניים של העדה, על פיהם אנחנו מתנהלים. מה קורה אם שם נופלת שגיאה? מה קורה אם שם נופלת שגיאה? בואו נראה. והיה, אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד ועולה, לריח ניחוח לשם, ומנחתו ונזקו כמשפט, וסעיר עזים אחד לחטאת. אלה הם עניינים של קורבנות, שאנחנו רחוקים מהם היום. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יבנה בית מקדשנו. אבל מה כתוב? וכיפר הכהן על כל עדת בני ישראל, ונסלח להם, כי שגגה היא, והם הביאו את קורבנם, אישה לשם, וחטאתם לפני השם על שגגתם, ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. שימו לב מוריי ואותיי, קורה שאדם טעה לא אחת. אנחנו מתנגשים אחד בשני, אחד גנב תור של השני בלי כוונה או כל מיני דברים. אדם הגון מה הוא עושה? לא מיידי מבקש סליחה, אומר סליחה, טעיתי. כן, אדם הגון. אדם שאיננו הגון ממשיך הלאה כאילו לא קרה דבר. ברור שהאדם הזה שהוא איננו הגון, היום הוא עושה את זה, מחר הוא יעשה עוד דבר אחר, ואולי אפילו יכפיל וישלש, כי כבר התרגל לחיות על חשבון אחרים, לפגוע בכבוד אחרים. העיקר האגו, העיקר האני שלו. תורת ישראל לא רוצה את זה. תורת ישראל רוצה שאם אדם טעה יקבל אחריות. לכן במקדש היו מביאים מה שנקרא קורבן חטאת. מופיע האדם ששגג, עשה טעות בשגגה, לא במזיד, ואומר חטאתי, עוויתי, פשעתי, מקבל אחריות. אז הוא מתנקה, הוא מתנקה. פשוט הוא מפעיל כעת המנגנונים החיובים שבנפש שלו, ולא כל כך מהר יחזור לשגיאה. יכול להיות שישגוג עוד פעם, זה קורה, אבל הוא מפתח בתוכו מנגנונים אשר ימנעו ממנו מלעשות עוד שגיאה. אני מכיר סכסוכי שכנים, רבותיי, שיכלו להיפטר במיידי, והם לא נפטרו במיידי רק בגלל האגו. היו אצלי שכנים, ואתם יודעים במציאות של קריאת אונו הישנה, שכן מעל שכן, שכן ליד שכן, וקורה מי שעשתה טעות, מישהו עשה טעות, והסכסוך התפתח בצורה בלתי רגילה. טוב, פרקתי את כל המוקשים, ואחרי שפרקתי את כל המוקשים אמרתי להם, רבותיי, בואו עכשיו נעשה סולחה, התפייסות. היה מישהו שאמר, אני עוד לא מרגיש את עצמי ראוי לסולחה. אמרתי לו, תשמע, זה שנתתי לכם פתרון, זה הנה ככה במקום הזה, זה הנה ככה, זה הנה ככה, זה מצוין. אם הלבבות לא יתנקו, אז זה יחזור וימצא עוד פעם נקודות חיכוך. הוא אומר, אבל הרב, אני עוד לא מרגיש שאני יכול. אז הוא לא שמע בקולי. רבותיי, המשפחות האלה, הסכסוכים התרחבו, נמצאו עוד נקודות חיכוך, הגיעו לרמה של אלימות, לרמה של משפט פלילי, לרמה של גיהנום, גיהנום. הם חיים אחד ביד השני, אז כל אחד מחפש את השני בפינה, כל אחד מחפש את השני. עד שאותו אחד אשר סירב אז לעשות את הסולחה, חושב היום למכור את הדירה בשביל לחפש דירה במקום אחר. אמרתי לו, תראה, תראה כמה אתה טעית. מה שרציתי לעזור לכם, להתנקות, לפרק את המטענים הפנימיים, כדי לחיות מחדש. ואתה אמרת שעדיין לא הגיע הזמן. עכשיו אתה מתפנה מהבית שלך, מהדירה שבנית אותה, שאתה מרגיש את כל הנשמה שלך ושל אשתך ושל ידיך שם, ואתה הולך למקום שלא טוב לך. אבל ככה זה האגו של האדם. והתורה רוצה לגרום לכך שהאדם יפתח בתוכו מנגנון של התנקות, של להוציא את המטענים הפנימיים. זה חטאתי, עוויתי, פשעתי, קבלת אחריות. אבל לא רק ברמה האישית, אלא ברמה הלאומית. עם חטא בשגגה, בגלל מנהיג גב. אזי מביאים קורבן לאומי, ואנשי העדה המנהיגים אומרים, טעינו בדבר הזה וזה. לא בשביל לתלות אותם על עץ, ולא בשביל לעשות להם שיימינג, ולא בשביל להוקיע אותם בכיכר העיר, אלא קבלת אחריות. אם עיני העדה, אם המנהיגים יודעים איך לפרק את המטען הפנימי ואומרים טעינו, זה משדר לעם בריאות נפש, איך צריך להתנהל. למה אני אומר את הדברים האלה? מוריי ורבותיי, אין ממשלה שלא תעשה שגיאה. אין. כל עשייה, יש בה דברים חיובים, ויש בה גם שגיאות. אין הנהלת עיר שלא תעשה שגיאה. אין דבר כזה. אין ניהול בית ספר בלא שגיאה. אין ועד של, של שכנים שלא יעשה שגיאה מהלך השנים. אין דבר כזה. קורה. זה לא במזיד. אני לא מדבר על אנשים שמזידים. אני מדבר על שוגגים. שגיאות מי יבין, אומר דוד המלך. אדם זה אדם, והוא נתון שגיאות. אבל אשרי העם שמנהיגיו יודעים לקבל אחריות. ואז כשמקבלים אחריות, אז זה דבר מכונן, מרענן, מחשל. ואתן לכם דוגמה. ילדי תימן הנעדרים. אחי שהשם שלח לו רפואה שלמה, יותר צעיר ממני, אז היה במחנה קליטה עין שמר. עדיין אמי, שהשם שלח לו רפואה שלמה, הייתה יום יום הולכת ומניקה אותו, כי הם אספו את כל הילדים באיזשהו מעין בית חולים לילדים קטנים וכו' וכו'. יום אחד, כדרכה, שהיא באה להניק אותו, הוא לא נמצא במטתו, בעריסה שלו. הוא לא נמצא. היא שואלת את החיות, איפה הילד? תחפשי אותו. תחפשי אותו. תחפשי אותו. ככה, המסכנה הזו הולכת, מדובר במאות ילדים קטנים. ואתם יודעים שילדים קטנים, קשה מאוד לזהות אותם. עדיין ילדים קטנים. לא תאמינו, היא עברה מעריסה לעריסה. עד שפתאום, אחי, ראה את אמי, בכה. מיד היא הכירה אותו, פתחה את, את כל הבגדים, והיה לה סימן בגופו. וזהו זה. לקחה אותו, לא שאלה אותם, וברחה. כי כבר, הוא לא היה במקום שהיו צריכים לטפל, אלא ייצאו, ייצאו. עבדכם, היה בוועדות למען גילוי ילדי תימן נעדרים בשנות ה-70 וה-80. נפגשתי יחד עם חבריי כמובן, עם מי שהיו אז ראש הממשלה, נשיא מדינת ישראל, לא אזכיר שמותם, נחמדים כולם אחד לאחד, והם כבר זכה, והם זל, הם זכרונם לברכה. ואמרתי להם, רבותיי, יש לכם כעת עסק עם דור תימני, שעדיין יש לו מוטבע בתוכו איזה חותם של בישנות, אין להם תגובות אלימות, הפגנות אלימות, והם באים ומדברים איתכם על עוולות שנעשו, ילדים שנעלמו. טפלו בעניין. אמרתם, דעו, אי אפשר לקבור פרשה כזו. פרשה כזו היא מדממת, והיא ככל שמתעלמים ממנה וכל שמתרחקים ממנה היא תעשה חמורה יותר. ואמרתי להם בזו הלשון, ואז עוד לא הכרתי את הרב עוזי משולם. עוד לא הכרתי בכלל. כי אני בא באג'נדה אחרת. אני בא מעולם רבנות ואקדמיה, מעולם של, עולם שמדברים בצורה אינטליגנטית לגמרי. ואמרתי להם, תבינו, קום יקום דור שאתם הנחתם אותו, דור תימני, שאתם הנחתם אותו. והוא ידבר איתכם בשפת ההפגנות, בשפת האלימות. עוד לא ידעתי מה אני מדבר, אבל זו נבואה שיצאה מפי. אבל הוא ידבר איתכם בשפת הזה. כי אי אפשר לכבוש דבר כזה. דבר כזה חייבים להציף אותו, לברר, ולומר, רבותיי, שגינו. אנחנו מבקשים סליחה. כעם אחד אנחנו. אנחנו בזמן קליטה, עלייה, יישוב. זה לא פשוט. וזה היה מתקבל. זה היה מצוין. לא שמעו בקולי. לימין, מגיע אליי רב עוזי משולם. ללשכה שלי, בקריית אונו. הוא נפטר. וטוענים שהרגו אותו. אבל זה עוד עניין. עכשיו, הוא היה אצלי, וראיתי שהגישה שלו היא מיליטנטית. אמרתי לו, אני פורש. אני לא בשביל גישה מיליטנטית. ופרשתי. ואתם יודעים מה קרה? שם נהרק. נהרג מישהו, כן? יריד, השכנה שלנו, כן? זאת אומרת, זה דברים שקשה, קשה, רבותיי, לטטא אותם. כמשפטן, אז ישבתי עם תחקרניות של ערוץ א', אז עובר ערוץ ב', וסיפקתי להם חומר, איך שוועדת בעלול מינקובסקי, זו הוועדה הראשונה שטיפלה בעניין, שאכן באמת זה לא הייתה עבודה אמיתית, וסיפקתי להם א', ב', ג', ד', הראיתי להם. אתם יודעים, כשהם שידרו את התוכנית, הראו את העלייה ואת הקשיים ואת הקליטה, ושום דבר ממה שאמרתי להם דברים מהותיים, לא הראו ולא השמיעו לחלוטין, אלא השמיעו את הקול שלי, ככה בתור פס קול, את אחי אנוכי מבקש. שמעתם? זאת אומרת, שימו לב, אז לא זכו לחשיפה תקשורתית, גם התקשורת. אבל היום בימינו שלנו, בגלל רינה מצליח בערוץ 2, אז היא לקחה את זה לידיים והתחילה לפרסם, ואז הממשלה כבר הבינה שהיא לא יכולה לתת את העניין. קיבלו החלטות לפתוח פרוטוקולים, ואני אומר לכם, מהפרוטוקולים אשר מתגלים, זה מזעזע, מזעזע. אם זה ניסויים רפואיים, אם זה טיפול, השם יצילנו, לא כולם חס ושלום, אבל דברים קשים. אז יש מסמך שאם הייתי מראה לכם אותו, שהביאו את הילדה לפני עובדת סוציאלית. העובדת סוציאלית כותבת, יש למצוא לה אימוץ כי האמא שלה וכל המשפחה שלה דבילים. כתוב. כן, בכתב יד. בכתב יד. כן, ולא משנה, אני רק אומר לכם, הייתה, לא כולם חס וחלילה, זה לא כולם ככה, אבל היו כמה אלמנטים. אז אוקיי, ממשלה שבאה ואומרת, רבותיי, עברנו על החומר, היו כאן שגיאות, אנחנו ברמה הלאומית מקבלים אחריות, מבקשים סליחה, כולנו עם אחד, בואו נתאחד, זה הדרך האמיתית. זה מה שלומדים את פרשת השבוע. ואם מעיני העדה, מעיניים, מהמנהיגים של העם, נפלה שגגה, קבלת אחריות. אני חושב שזה לא רק בעיני של אתם הנעדרים. אתם זוכרים איך התגלגלו יהודי מרוקו עד וואדי סליב, אם אתם זוכרים. ממש דברים קשים מאוד. אבל זה לא רק זה, נעזוב תעליות. אני אפילו מדבר ברמות של החלטות משפטיות. מה אתם חושבים? אין טעויות בבית משפט? ובדי שיש טעויות. ואז, אם בית משפט יכול לבוא ולומר, טעינו בהחלטה הזו, ואתם זוכרים, היה השופט כהן, זכרו לברכה, שהוא אמר, אני לא שלם עם החלטתי ביחס לברנס. וחקרו ודרשו, הוא ישב בצוהר, והוציא אותו. אבל אחר שכבר היה הרוס נפשית, זאת אומרת, יש מה שנקרא קבלת אחריות, וזה טוב, זה בריא, זה כמו ניתוח. מי שאומר לי שלעשות ניתוח שהוא מאוד מאוד חיוני, לא יעשה, גם אם האדם ימות, הוא טועה. אבל אם עושים ניתוח והחולה נהיה בריא, זה קשה, זה כואב, אבל הוא נהיה בריא. זה רבותיי מה שאנחנו לומדים פרשת השבוע. קבלת אחריות אישית, קבלת אחריות לאומית. כך מתנהג אדם בריא ברוחו, כך מתנהג עם בריא ברוחו. שהקדוש ברוך הוא יסייענו ונוכל להיות עם כפי שהקדוש ברוך הוא עיד אותנו, להיות עם יהודי בערכי. שבת שלום.